today, so lead us, Oshashuoi. All of us of
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי יום רביעי כ"ד באדר שני תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף למד ה', השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בשיעה עת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, בזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, ולעילוי נשמותיהם של הנרצחים, הנטבחים, הנשחטים והנהרגים על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם, וינקום לעינינו נקמת דם עבדה והשפוך, תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד. ימליצו טוב בעד בני משפחותיהם לישועת הכלל ולישועת הפרט, ובעד כל כלל ישראל, ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ועזים עלי שחוק פינו ולשוננו רינה. היום הזה בשנת תשל"ו עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מירועים של רבי יהושע מנחם בן רבי יצחק אריה ארנברג בעל דבר יהושע, ובשנת תשס"ח עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מירועים של רבי אליהו ברוך בן רבי משה פינקל ראש ישיבת מיר ובעל ברכת אליהו ועוד, ובשנת תשע"ו עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מירועים של רבי מאיר בן רבי יצחק זאב סולובייצ'יק ראש ישיבת בריסק, ובשנת תשע"ט עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מירועים של רבי משה יהודה לייב בן רבי יעקב לנדו רב העיר בני ברק. תהיינה נשמותיהם צרורות בצרור החיים, וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ועזים עלי שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מעטוף כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של חולי ופצועי ימך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום רביעי, פרק דף. למנצח על הגיתית לבני קורח מזמור, מה ידידות משכנותיך אדוני צבאות נחשפה, וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני לוי ובשרי רננו אל אל חי. גם ציפור מצא בית ודרור כן לה, אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך אדוני צבאות מלכי ואלוהי. אשרי יושבי ביתך עוד יעללו חסל, אשרי אדם עוז לובך מסילות בלבבם עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו. גם ברכות יעתם מורה, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. אדוינו אלוהים צבאות שימה תפילתי, האזינה אלוהי יעקב סלע, מגינינו ראה אלוהים בבית פני משיחך. כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי, הסתופף בבית אלוהי מדור באוהלי רשע. כי שמש ומגן אדוינו אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוינו אלוהים, נא טוב להולכים בתמים. אדוינו צבאות, אשרי אדם בוטח בך. תהילים פרק קוף. מזמור לתודה ריאו לאדינוי כל הארץ, עבדו את אדינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דיו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שערה בתודה חצרותה בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, והדור בדור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, מקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף למד דלת במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, איך ניתן להקנות כפל עתידי, הרי זה דבר שלא בא לעולם. והתשובה, ללישנה קמה נעשה כאומר לו, לך שתגנה ותרצה ותשלמני, הרי פרתי קנויה לך מעכשיו. ללישנה בתרה נעשה כאומר לו, סמוך לגניבתה קנויה לך. שאלה שנייה, אם בשעת הגניבה עמדה הפרה באגם, למי שייך הכפל? והתשובה, ללישנה קמה לנפקד, ללישנה בתרה למפקיד. שאלה שלישית, שואל שם הררין, אם משלם למי שייך הכפל? והתשובה, ספק בגמרא. שאלה רביעית, מת המפקיד ונגנב הפיקדון ושילם הנפקד לבניו, האם זוכה הנפקד בכפל? ואת תשובה, ללישנה קמה דרף פאפה ולאבאי לא זכה, ללישנה בטרה דרף פאפה זכה. שאלה חמישית, האם על ידי התשלום נפטר השומר מכל דיני שמירתו? ואת תשובה, לרבון עדיין מחויב לשווה שאין לה פיקדון ברשותו. בשאלה האחרונה, כשיש דין בין מלווה ללווה על שווי המשכון, מי שווה ומדוע? ואת תשובה, המלווה היא שווה שהפיקדון בידו ולא מטילים את השבועה על הלווה, לראה שמחשש שמה יוציא המלווה את המשכון ונמצא שהייתה שבועה לשקר, ולתוספות מפני שגנאי הוא להישבה לחינם במקרה שהדבר עשוי להתבהר ולהתברר גם ללא שבוע. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות לשלמדנו בפיינו היומי אתמול בדף למדלת במסכת בבא מציעא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע כ"ד באדר שני תשפ"ד, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף החמישה ושלושים דף למד ה' במסכת בבא מציעא, בפרק השלישי, פרק ששמו המפקיד, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ד' עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד, מן המילים פשיטה, אמר איני משלם וחזר ואמר הריני משלם, אקה אמר הריני משלם. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שפתחה את הפרק השלישי במסכת בבא מציעא לאל בדף למד ג' עמוד ב' אמרה, המפקיד אצל חברו בהמה או כלים ונגנבו או שעבדו, שילם השומר ולא רצה להישבע, שהרי אמרו שומר חינם נשבע ויוצא, כשנמצא הגנב משלם תשלומי כפל, דווח ומחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה, למי משלם? למי שהפיקדון אצלו. אמר הבכי הברבא בשמו של רבי יוחנן, מה שאומר את המשנה שאם שילם השומר זוכה ובכנס, לא הכוונה שילם ממש, אלא כיוון שאמר הריני משלם, קנה את הכנס אף על פי שלא שילם. אף על פי שעדיין לא הספיק לשלם. חוזרת הגמרא לדון בדינו של רבי יוחנן, שאם אמר הריני משלם, קנה את הכפל. פשיט הדבר פשוט הוא שאם אמר איני משלם ואין הבעלים מקנים לו את הכפל, וחזר ואמר הריני משלם, הרי שעתה מסכימים הבעלים שיקנה את הכפל. שהרי אקה אמר הריני משלם. סוף סוף הרי הוא אמר הריני משלם וממילא קנה עכשיו את הכפל. אלא יש לדון במקרה שבו אמר הריני משלם, וחזר ואמר אחר כך איני משלם, ונמצא הגנב. מה הדין במקרה זה? מי אמרינן מהדר כמה הדר בי? האם אנחנו אומרים שחזר בו מסכמתו לשלם ועל כן לא יקבל את הכפל, או דילמה במילתקאי ודחו יהודה כמה תחילי, או שמא עדיין עומד בדבריו שישלם, ולא אמר שאינו משלם, אלא כדי לדחות את המפקיד מעליו, וכעת שנמצא הגנב יקבל השומר את הכפל. ספק שני, אמר השומר למפקיד הריני משלם, ומת השומר קודם שהספיק לשלם, ואמרו בניו למפקיד אין אנו משלמים ונמצא הגנב, מה הדין בזה? מי אמרינן מהדר כאדרי בהו? האם אנחנו אומרים שחזרו הבנים מהסכמת אביהם לשלם את דמי הבהמה ולא יקבלו את הכפל? או דילמה במילתא דאבוהון קיימה ודחו יהודה כמה תחולי, או שמא עדיין הם עומדים בהסכמת האב לשלם, אלא שאמרו כך כדי לדחות את המפקיד מעליהם, ועכשיו שנמצא הגנב יקבלו את הכפל. ספק שלישי, מת השומר קודם שהספיק לומר הריני משלם, ושילמו בנים של השומר למפקיד, מה הדין בזה? האם זכו בכפל או לא? האם מצי אמר לו, יכול המפקיד לומר להם, כי אקניק פעילה, להבוכן דאביד לנייך נפשי, לדתחו לו? אף שמקנה אני את הכפל, אין זה אלא להביכם, שפעמים רבות עשה לי קורת רוח. ולא לכם. לכם אני לא מקנה. או דילמה, הצד השני של הספק לא שנה. אין הבדל בדבר, והמפקיד מקנה את הכפל, הן לשומר והן לבניו. ספק רביעי. מת המפקיד ונגנבה בהמה. ואמר השומר לבני המפקיד, הרי אני משלם, או ששילם ממש לבנים של המפקיד, מהי? האם זכה השומר בכפל או לא? האם מצו אמרי לי, יכולים בני המפקיד לומר לו, כי אקני לך אבונה כפילה, דאבדת לי נייח נפשי, אף שאבינו היה נכון להקנות לך את הכפל, אין זה אלא מפני שעשית לו קורת רוח פעמים רבות, אבל לנו לדידן לא, אבל לנו שלא עשית עמנו דבר, איננו מקנים לך, או דילמה לא שנה, או שמה אין הבדל בדבר, וגם הבנים מקנים לו את הכפל. ספק חמישי, שילמו בנים לבנים. מתו הן המפקיד והן השומר, ושילמו בני השומר לבני המפקיד, האם קנו את הכפל או לא? מהי? כי ייתכן לומר שלא קנו דבר, כיוון שלא הם ולא אביהם עשו לבני המפקיד קורת רוח, ולא המפקיד קיבל קורת רוח מהם, או שמה? גם באופן זה קונים את הכפל, כיוון שהמפקיד והשומר הייתה להם קורת רוח זה מזה, אז די בכך, בכדי שיקנו הבנים מהבנים את הכפל. ספק שישי, שילם השומר מחצה, מסכום הגניבה דהיינו ששילם או שאמר הריני משלם מחצית מסכומה, מהי? האם הועיל הדבר לקנות מחצית הכפל, או שייתכן שבאופן זה אינו מקנה לו כלל? שכיוון שיתריכו על מחצית הכפל אינו מקנה לו כלל, אומר הריטב"א. ספק שביעי, אם נאמר בספק הקודם שאינו קונה מחצית הכפל, מה הדין באופן ששאל שתי פרות ונגנבו ושילם השואל רק על אחת מהן? שאמר הריני משלם, ולא אמר מת המחמת מלאכה שהיה נפטר בטענה הזו. מהי? שיש לומר שכיוון ששילם פרה שלמה קנה את הכפל של הפרה הזו, או שמה יש לומר שכיוון ששתן פיקדון אחד ואינו משלם כולו, אין המפקיד מקנה לו את הכפל, שהרי סוף סוף נפסד על ידו בפרה אחת. ספק שמיני שאל פרה מן השותפים ונגנבה ושילם את חצי דמיה לאחד מהם מהי? האם קנה את חצי הכפל שהרי שילם את כל חלקו של אותו שותף, או שמה אין קונה אלא אם כן הוא משלם את כל הפרה? וכל זה הוא לצד שבשילם מחצה אינו קונה, אומר הריטב"א. ספק תשיעי, שותפים ששאלו פרה אחת ושילם אחד מהם את חצי דמיה מהי? האם קנה את חצי הכפל כיוון ששילם את כל החלק שמוטל עליו לשלמו? או שמא אין המפקיד מקנה את הכפל, אלא אם כן שולמה לו כל הפרה. ספק עשירי, שאל מן האישה פרה של נכסי מלוג. נכסי מלוג זה נכסים שהכניסה האישה לבעלה. הנכסים שייכים לאישה, אבל הבעל אוכל פירות. אז שאל מן האישה פרה של נכסי מלוג, שדינם הוא שהקרן שלה והפירות של הבעל ושילם את הפרה לבעלה, מה? האם כיוון שהקרן אינו של הבעל, אין תשלומה ותשלומים המועילים לקנות את הכפל, או שמא כיוון שהבעל אפוטרופוס על הנכסים ואוכל את פירותיהם, הוא נחשב בעלים עליהם והתשלומים ששילם לו מועילים לקנות. והספק האחד עשר, אישה ששאלה פרה לצורך הרישת קרקע שנכסי מלוג שלה ושילם בעלה למשיל, מהי? האם קונה את הכפל, או שמא כיוון שלא היא שילמה אל הבעלה, אין המשיל מקנה לה אותו. מסיקה הגמרא, תיקו, יעמדו הספקות הללו, כי הם לא הוכרעו. תיקו, ראשי תיבות שתשביע לו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה, יתרץ קושיות ואי בעיות, במהרה בימינו אמן כן יהי רצון. וכתב הריף שההלכה היא שממון מוטל בספק חולקים, ולכן גם בזמן הזה שאין דנים דיני כנסות, אם תפס אין מוציאים מידו. ולא הראש פסק שההלכה היא המוציא מחברו עליו הראיה. שנינו במשנה שילם ולא רצה להישבע, השומר שילם ולא רצה להישבע על הפרה שנגנבה, ונמצא הגנב משלם תשלומי כפל. למי משלם? למי שהפיקדון אצלו. מביאה הגמרא את דברי רבונה, אומר שעדיין עליו להישבע. אמר רבונה, אף כאשר השומר משלם, משביעים אותו שבועה שאינה ברשותו. מה איתם? מה הטעם לשבועה הזו? משום דחיישין, אנחנו חוששים אנו, שמה משהו חפץ לשלם ולא להישבע, אין זה אלא מפני שעיניו נתן בה, כלומר שחשק בה לעצמו, ועל כן הוא חפץ לקנותה מהמפקיד נגד רצונו של המפקיד. בקשה הגמרא ממשנה על דינו של רבונה, מי טיבי שנינו במשנה במסכת שבועות דף מ"ג עמוד א', המלווה את חברו על המשכון, שנתן ללווה למלווה משכון עבור ההלוואה, ועבד המשכון, וחייב המלווה לשלם את דמיו ללווה ולנקותה מדמי ההלוואה. נאמרו במשנה ארבעה דינים, שניים שהמלווה תובע את הלווה, והלווה או כופר בכל שפטור משבועה, או מודה במקצת שחייב בשבועה, ושני דינים שהלווה תובע את המלווה, והמלווה או כופר בכל שפטור משבועה, או מודה במקצת שחייב בשבועה. דין ראשון, אם טען המלווה ואמר לו ללווה, סלע שהוא שני שקלים, סלע ערכו שני שקלים והשקל ערכו שני דינרים, נמצא שיש בסלע ארבעה דינרים, אז טען המלווה ואמר לו ללווה, סלע שהוא שני שקלים מלוותיך עליו על המשכון, ושקל היה שווה, שקל שהוא חצי סלע היה שווה המשכון, ונמצא שמשעבד המשכון יש לנקות מהחוף סך של שקל אחד, ונותרת חייב לי שקל ועליך לשלמו לי, בעלה אומר הלווה אומר למלווה, לא כי אין הדבר כך, אלא סלע הלוויתני עליו, וסלע היה שווה, ונמצא שיצא חובי בחופך והרי לפטור מלשלם, הדין בזה הוא שאכן פטור הלווה, לפי שהוא כופר הכל, שלדעתו אינו חייב כלל, וכופר הכל אינו חייב אפילו שבועה. דין שני, טען המלווה סלע שהוא שני שקלים, מלוותיך עליו ושקל היה שווה, ונמצא איתה חייב לי עדיין שקל אחד, ועלה אומר לא כי אין הדברים כך, אלא סלע שהוא ארבעה דינרים מלוויתני עליו ושלושה דינרים היה שווה, ונמצא שהלווה מודה שעדיין הוא חייב למלווה דינר אחד, חייב הלווה שבועת מודה במקצת. שהרי הודה במקצת הטענה שהמלווה טוען שהוא חייב לו שקל, והוא מודה שחייב דינר שהוא חצי שקל, ומודה במקצת הטענה חייב שבועה. דין שלישי, טען הלווה למלווה סלע אחד הלוויתני עליו, אילו המשכון שניים היה שווה, ונמצא שלא רק שאיני חייב לך דבר, אלא שאתה חייב לי עוד סלע, והוא מחויב המלווה משום שמלווה על המשכון, אז המלווה הוא שומר שכר על המשכון. ועלה המלווה אומר כנגדו לא כי אלא סלע הלוויתיך עליו וסלע היה שווה ויצא חובי בחובך והרי אני פטור מלשלם לך. הדין בזה שהמלווה פטור לפי שהוא כופר הכל, שטוען שאינו חייב דבר וכופר הכל פטור משבועה. דין רביעי, טען הלווה למלווה סלע אחד הלוויתני עליו אילו המשכון שניים היה שווה ונמצא איתה חייב לי סלע אחד. ועלה אומר המלווה כנגדו טוען לא כי אין הדברים כך אלא סלע הלוויתיך עליו וחמישה דינרים שהם סלע ברבע היה שווה ונמצא. שהמלווה טוען שהוא חייב רק דינר אחד, חייב המלווה להישבע שבועת מודה במקצת, שהרי הודה במקצת טענת הלווה, שהלווה טען שהוא חייב לו סלע והוא מודה בחיוב של דינר, ומודה במקצת חייב שבועה. מסיים את המשנה, מי נשבע שטענתו נכונה והמשכון שווה כדברה ושלא כדברי האדם שכנגדו, מי שהפיקדון אצלו, דהיינו המשכון, היה אצלו, והוא המלווה ששמר על המשכון. שם הישבה זה הלווה, ויוציא עלה המלווה את הפיקדון, ויוכיח שאין האמת כדברי הלווה בטענתו, כמה שווה היה המשכון. ועל ידי כך יפסלנו לעדות ולשבועה. ואילו רבינו חננאל מפרש, החשש אינו, אלא משום שהדבר נראה כשבועה לבטלה, וזה גנאי להישבה כאשר הדבר יכול להתברר אחר כך. ולכן הטילו את השבועה למלווה, והוא לא יישבה, עד שידע שאי אפשר למצוא את הסלע. שאי אפשר למצוא את המשכון. קודם שהגמרא מקשה על רבונה, היא מבררת את סוף דברי המשנה. שנינו במשנה שהמלווה נשבע ולא הלווה בגלל החשש שהוזכר במשנה. מבררת הגמרא, היה, לאיזה דין במשנה נאמרו הדברים הללו, החששות הללו. הילה, אם נאמר שזה נאמר הסיפה על הדין הרביעי של המשנה, שבמקרה המובא שם יישבע המלווה ולא הלווה, שמה יישבע הלווה. והמלווה יוציא את הפיקדון, וקשה בטייפוק ליד ושבועה גבי מלווה היא. הרי גם בלא הטעם האמור במשנה, מי שצריך להישבע הוא המלווה ולא הלווה. דאק מודה במקצת הטענה, שהרי המלווה מודה במקצת הטענה שטוען לו הלווה. ומחויב המלווה שבועה מעיקר הדין, שבועת מודה במקצת. אלא אמר שמואל, מבארת הגמרא אמר שמואל, דברים אילו שהמלווה נשבע ולא הלווה, שמה יוציא המלווה את הפיקדון אחר השבועה של הלווה? נאמרו הרישה, על הדין האמור ברישה של המשנה. שואלת הגמרא, מהי הרישה? מהי הכוונה על הרישה? הרי בדין הראשון של המשנה נאמר שהלווה פטור מכלום. משיבה הגמרא, הכוונה היא הסיפה דרישה, על הדין האחרון שבחלקה הראשון של המשנה. דהיינו הדין השני מתוך הארבעה דינים. שנינו שם סלע הלוותיך עליו שקל היה שווה, ועלה אומר לו כי, אלא סלע הלוותני עליו שלושה דינרים היה שווה, חייב. דשבועה גבי לווהו. למעיקר הדין השבועה מוטלת על הלווה, שהרי הלווהו מודה במקצת. ואמרו רבנן לשתה במלווה, ובכל זאת תקנו חכמים שישבע המלווה, שכיוון שחייב הלווה להישבע מן התורה אי אפשר לבטל את חיובו, אבל חכמים חששו, שמה ישבע זה, הלווה ישבע ויוציא עלי את הפיקדון. ויפסלו אותו לעדות ולשבועה, ובכדי שלא ייפסל ישראל לעדות ולשבועה, נטלו ממנו מהלווה את השבועה הזו, והטילו אותה על המלווה. מסיימת הגמרא את ההוכחה מהמשנה שלא כרבונה. ואם ייתן לדי רבונה, ואם יש את דינו של רבונה שבכל מקרה שהשומר משלם עליו להישבע שאינה ברשותו, הרי כיוון דמשתה במלווה, שבועה זו שאינה ברשותו, איך היא מצימה פיקלה? איך יוכל המלווה אחר כך להוציא את המשכון? הרי הוא נשבע שהמשכון אינו ברשותו. ואיך אמרה המשנה שיש לה חשוש, שאם יישבע הלווה יוציא המלווה את הפיקדון ויפסלנו, הרי נשבע המלווה שהמשכון אינו ברשותו? מיישבת הגמרא את התמיעה הזו על רבונה בכמה יישובים. תירוץ ראשון, אמר רבא, מדובר במשנה באופן שאינו נשבע שבועה זו, שאז יש לו חוש שיוציא אחר כך את הפיקדון. וכגון שיש עדים שנשרפה, שאז אין צורך שישבע שאינה ברשותו, שהרי גם עדים כך. שואלת הגמרא, יחי, אם כך מדובר שיש עדים שנשרפה, מאיך אם הייתי לה? מאיכן יביא הנה שנחשש אם ישבע לווה יוציא המלווה את הפיקדון? ובחידושים המיוחסים לרתווה מסביר, שאומנם כוונת רבא הייתה שהעדים אמרו, שראו בגד עם סימן פלוני שנשרף, הלווה אומר שבגד זה שלא היה. שעדיין יש לחשוש שמה אחר היה, ויוציא המלווה את הפיקדון אחר שישבע הלווה, ושאלת הגמרא הייתה שאם סומכים על עדותם שלא להשביעו שאינה ברשותו, יש לסמוך גם שלא יוציאנו עוד המלווה. אלא מיישבת הגמרא באופן שונה, אלא אמר רב יוסף, מדובר במשנה שיש עדים שנגנבה, ולכן אינו צריך עכשיו להישבע שאינה ברשותו, וכיוון שהפיקדון נמצא בעולם, יש לחשוש אחר שישבע הלווה, יוציאנה המלווה ויוכיח לכל שנשבע הלווה שבועת שקר. שואלת הגמרא, אף שאין מדובר שיש עדי שריפה אלא עדי גניבה, סוף סוף מאיך אם הייתי לה, מאיכן יביאנה לכחיש בה את דברי הלווה? משיבה הגמרא, יש לחשוש משום דתרח ומה הייתי לה, יתרח ויביאנה על ידי שיחזר וישאל מי הם הנכנסים לביתו וימצא הגנב. שואלת הגמרא, יחי, אם כך אנחנו חוששים שהמלווה יביאנה, אם כן, כי משתה במלווה נמי ליטרח לווה ולאיתי, גם כאשר אנחנו מטילים את השבועה על המלווה, עדיין יש לחשוש שיתרח הלווה ויביאנה להכחיש את דבריו. משיבה הגמרא, בישלם המובן הדבר שמלווה ידע מן כעיל ונפק בביתה, ואז יבלטר יחומה איתי לה. המלווה יודע מי נכנס ויוצא בביתו, ולכן יכול לחפש אחריהם ולתרוח, למצוא את הגנה ולהביא. אלא לווה מי ידע מן עיל ונפק בביתה דמלווה? האם הלווה יודע מי נכנס ויוצא בבית המלווה, שאנחנו חוששים שמה הלווה ישיג מהם את הפיקדון? ונמצא שכן ניתן לומר שבמשנה מדובר באופן שאין המלווה צריך להישבע שאינה ברשותו, כיוון שיש עדים שנגנבה ואין לחשוש שאינה ונתן בה, ובכל זאת יש לחשוש שמה יתרח וישיג את הפיקדון ויכחיש את הלווה, ולכן יישבע המלווה. תירוץ שני, אביי אומר, יש לבאר את המשנה שלא באו עדי שריפה או עדי גניבה, ואכן על המלווה להישבע שאינה ברשותו. מכל מקום, אמרו חכמים שיש להפוך את השבועה כמה היה שווה, גזירה שמה יטעון המלווה ויאמר לו ללווה אחר שבוע מצאתיה, ונמצא שלא הוכחשה שבועתו שאינה ברשותו, שאז עדיין לא ידע שהיא ברשותו. תירוץ שלישי, רבה שיאמר כך כוונת המשנה, זה נשבע וזה נשבע, גם הלווה וגם המלווה זקוקים להישבע. זה המלווה נשבע שאינה ברשותו, וזה הלווה נשבע כמה היה שווה המשכון. ואחי כאמר כך כוונת המשנה, מי נשבע תחילה? והתשובה, מלווה נשבע תחילה, השמה יישבע זה הלווה קודם שנשבע המלווה שאינה ברשותו, ויוציא עלה את הפיקדון. יוציא המלווה את הפיקדון ויראה לכל שנשבע לשקר ולא מכחיש את דבריו שאינה ברשותו, שעדיין לא נשבע על זה. ואין להקשות שגם בלא זה הדין נותן שיישבע קודם המלווה שאינה ברשותו, שהיה מקום לומר שכיוון ששבועתו מדרבנן ואילו שבועת הלווה מן התורה, יוכלו בית דין להקדים את שבועת הלווה, ולכן אומרת המשנה שאין לעשות כן. כך אומר הריטב"א. מקשה הגמרא קושייה נוספת מן המשנה הזו על דברי רבונה. רבונה בר תחליפה משמי דרבה אמר רישא דסייפא, הדין הראשון בחצי השני של המשנה, קיובתא לרבונה. זוהי פרחה על חידושו של רבונה, נאמר במשנה, סלע הלוותני עליו שתיים היה שווה, ועלה אומר לא כי, אלא סלע הלוותיך עליו, סלע היה שווה, פטור. ואם איתה לידי רבונה, ואם יש לה מלווה להישבע שאינה ברשותו כדברי רבונה, אם כן קשה. מיגו מתוך דמשתה במלווה דאינה ברשותו, לשתה בנמי הגלגול שבוע, כמה היה שווה? שישבע המלווה גם כן, כמה היה שווה? ומטעם גלגול שבוע? כמו שדרשו במסכת קידושין בדבזה חמוד בית משבועת סוטה, שבעלה משביע את האישה, אמן שלא סתית מאיש זה שכיניתי לו, ואמן שלא סתית גם מאדם אחר. מגלגלים עליה עוד שבוע. אותו דבר גם פה, שישבע מלווה, גם כן כמה היה שווה, מטעם גלגול שבועה, שאדם שכבר מוטלת עליו חובת שבועה, יכולים להטיל עליו להישבע, אגב שבועה זו גם לעניינים נוספים. ומוכח מזה שאין מוטלת על המלווה שום שבועה, גם זו שאינה ברשותו, ולכן אין לגלגל עליו שבועה, כמה היה שווה. מיישבת הגמרא, אמר רב אשי, אמרתי לשמוע תקמד רב כהנא, אמרתי את הסוגיה הזו לפני רב כהנא, ואמר לי, שיש ליישבת הקושייה הזו ולומר, תהה במאמינו. המשנה מדברת, במאמין הלווה למלווה שאינה ברשותו, ולכן אי אפשר לגלגל עליו להישבע, כמה היה שווה. שואלת הגמרא בנהמני, לווה למלווה נמי, בה כמה היה שווה? ולמה לא יאמין הלווה למלווה, גם בשאלה הזו, כמה היה שווה המשכון? כשם שהוא מאמינו שאינה ברשותו, ואינו מסקיקו להישבע על כך, משיבה הגמרא, אין הלווה מאמין בכך למלווה, לפי שהוא אומר, לא קימלה בגבי, אין המלווה בקי בטיבו של המשכון לדעת שוביו, משום שלא נתן דעתו עליו, ולכן אין לסמוך עליו ללא שבועה. שואלת הגמרא, ונהמני מלווה ללווה, שיאמין המלווה ללווה כמה היה שווה המשכון דקימלה בגבי, שהרי הלווה בקי בכך כיוון שהוא שלו, בוודאי הוא יודע את ערכו. משיבה הגמרא, לא מהימן לי, אין המלווה מאמין ללווה, ונמצא שהדין האמור במשנה שפטור המלווה כאשר הוא כופר הכל וטוען שערך המשכון היה שווה לערך ההלוואה ויצא זה בזה, הרי זה באופן שהמלווה נאמן על הלווה והלווה לא נאמן על המלווה, שאילו היו שניהם נאמנים זה על זה לא היו באים לבית הדין לדון על ערך המשכון, וכיוון שנאמן המלווה על הלווה, אינו מסקיקו להישבע שאינה ברשותו, ומשום כך גם אינו יכול לגלגל עליו את השבועה כמה היה שווה. שואלת הגמרא, ומה ישנה לווה דמהימן ללמלווה, ומה ישנה מלווה דלא מהימן ללווה? למה נקטה המשנה את הדין שאין המלווה נשבע ללווה באופן שנאמן המלווה ללווה ואין נאמן הלווה למלווה? משיבה הגמרא, לווה מקיים ביבי מלווה, הלווה מקיים במלווה את האמור בפסוק בספר משלי פרק י' פסוק ג', תומת ישרים תנחם, תומתם של הישרים, הליכתם בדרך הנכונה, תנהלם ותניגם. כך מפרש אמרה שבספר משלי, שמזה יש ללמוד, שאם ראית אדם שנתעשר מן השמיים, תדע שאדם נאמן הוא, שלמלא זאת לא זכה לכך. ולכן כיוון שהמלווה הוא בעל ממון, יודע הלווה שאדם נאמן הוא ויש לסמוך עליו. ואילו מלווה מקיים בבלווה, המלווה מקיים בלווה את האמור בהמשך הפסוק, בסלף בוגדים ישדם. שמי שאינו נאמן מתרושש ונחסר, ולכן כיוון שרואה המלווה שנזקק לו הלווה, והיינו שעני הוא, אינו מאמינו כמה שווה המשכון ועליו להישבע על כך. מביאה הגמרא מעשה בעניין זה של הקנעת כפל, ההוא גברא דאפקיד כיפי גבי חברי, מעשה באדם שהפקיד נזמים אצל חברו. ובמסכת עירובין בדף צדי וו כותב רש"י פירוש נוסף, שהיו אלו מרגליות שהפקיד אצל חברו. לאחר זמן אמר למפקיד לשומר, אב לי כיפי יחזר לי את נזמי, אמר לי השומר, לא ידענה איך הותבינו, איני יודע איך ננחתים. עתה לקמי דרב נחמן, בא אותו אדם לפני רב נחמן, אמר לרב נחמן, כל לא ידענה פשיות היא. כל שומר שאינו יודע איך נניח את הפיקדון, נחשב הדבר כפשייה, שהיה לו לזכור את מקומו. שאפילו יניחם במקום המשתמר, היה לו לזכור איך נניחם, כדי שיוכל להשיבם לבעלים, אומר הריטב"א. ואילו המאירי מביא שיטה שהפשייה היא, מה שאינו יודע אם יניחם במקום המשתמר או לא, כי אם הוא בטוח שיניחם במקום המשתמר, אין זו פשייה אלא אבידה, ושומר חינם פטור עליה. אז אם כן, אמר לי רב נחמן, כל לא ידען הפשיעות ההיא, כל שומר שאינו יודע איך אני נניח את הפיקדון, נחשב הדבר כפשיעה, ועל כן זיל של אם לך תשלם את דמי הנזמים. ולשון השולחן ערוך בחושן משפט, סימן ריש צד יא אלף סעיף זין, שאינו יכול לומר לו אמתן עד שאבקש ואמצא ואחזיר לך, אלא חייב לשלם מיד. וכתב הביור הגרא, שמקורו של השולחן ערוך, מאמור כאן בגמרא, זיל של אם לך תשלם, שהכוונה שישלם מיד, ואינו צריך להמתין לו שיחפש. מספר את הגמרא, לא שילם אותו אדם, אז על רב נחמן, הלך רב נחמן אגבי לאפנדי מיני, גבה ממנו את הטרקלין שהיה לו, בפיראון דמי אלו שהתחייב בהם. לסוף השתק החקיפי ואיקור. לאחר מכן נמצאו הנזמים, אלא שבינתיים התייקרו, אמר רב נחמן, הדין בזה הוא, עד רקיפי למראיו ועד רע אפנדה למרה. חוזרים הנזמים לבעליהם, המפקיד, וחוזר הטרקלין לשומר. אמר רב אבי יתבין, הקמי דה רב נחמן, הייתי יושב לפניו של רב נחמן כשדנת לדין הזה, ופירקין המפקיד אבא, והפרק בו עסקנו היה פרק המפקיד, הפרק שאנחנו לומדים אותו. ואמרי לי ושאלתי את רב נחמן על מה שפסק הראשונינו במשנה, שאם שילם השומר ולא רצה להישבע ולהיפטר, שזכה בפיקדון, ואם כן כאן ששילם השומר, יש לנו לומר שזכה בנזמים, ואם התייקרו דמיהם, נסתכר בכך, שרווח היוקר שלו, ואיך אמרת שמשיבים את הנזמים למפקיד? ואומרים התוספות בדיבור המתחיל והוא תבינה, שצריך לומר שהיוקר נחשב כשפחה דמעלמא, ככפל, ואינו כגיזות ובלדות שהם שבח שבגוף הפיקדון, שכיוון שהם ניכרים בגוף הבהמה, אינו מקנה אותם, מה שאין כן ביוקר, מה שאין כן בהתייקרות. אומרת הגמרא, מספר רבא ולא אדר לי, ולא ישיב לי רב נחמן על השאלה הזו, ושפי רבא זה לא אדר לי, וטוב עשה רב נחמן שלא ישיבני. מה הייתה מה? מה הטעם? לפי שזה לא דומה לדין של המשנה, המעשה הזה לא דומה לדין של המשנה, דעתם לא אטריך לבי דינה, אך אטריך לבי דינה. שם בדין המשנה, מקנה המפקיד לשומר את הפיקדון, אם שילם לו עליו לפי שלא יטריכו לבי דין, אבל כאן במעשה של הנזמים שעבדו, כיוון שיטריח השומר את המפקיד לבי דין, אינו מקנה לו את הפיקדון, ולכן אין רווח היוקר שייך לשומר, אלא משיבים את הנזמים לבעליהם, ואת הטרקלין לבעליהם הראשונים. ואומרים התוספות בדיבור מתחיל אטריכי, ואף שאם יטריכו לשבוע ואחר כך שילם, הוא מקנה לו את הכפל, כמו שאמר רבא במסכת בבא קמא בדף קוף ח' עמוד א', בכל זאת אין זה דומה לכאן, ששם לבסוף שילם מרצונו, מה שאין כן כאן, שהוא צריכו לגבות את טרקלינו בעל כורחו. מקשה הריטב"א, מה סבר רבא לדמות את המקרה הזה שיטריכו לבית דין למשנתנו ששילם מעצמו? תרץ הריטב"א שרבא לשיטתו במסכת בבא קמא בדף קוף ח', שאם שילם אחר שנשבע גם כן מקנה לו את הכפל, וסבר רבא שכשם שאם יטריכו לשבוע מקנה לו את הכפל, הוא הדין ביטריכו לתשלומין. דנה הגמרא הודות מה שאורה רב נחמן להשיב את הטרקלין לבעליו הראשון, דהיינו על השומר. לממרה אומרת הגמרא, אם נאמר שממעשה זה יש ללמוד לסבר רב נחמן, זה שומה הדר, קרקע שהעריכו את שוויה ונטלוה מאדם החייב ממון לחברו על מנת לפרוע בה את חובו, חוזרת היא אליו אם טרח והשיג ממון ובא לפדותה, כי לכן אורה כאן רב נחמן שישיבו את הטרקלין לבעליו הראשונים. זה לגבי הטרקלין, אבל צריך לומר שאומנם חזרת הנזמים אינה בגלל ששומה הדר, אלא מעיקר הדין, מפני שלא יקנה לו אותם. דוחה הגמרא ואומרת, אין ראיה שרב נחמן הורה להחזיר את הטרקלין לבעליו הראשונים, זה משום ששומה הדר. שגם אם נאמר שאין זה כך, אלא שאין הלווה יכול לשוב ולהוציא את הנכסים שניטלו הימנו לפיראון חובותיו, בכל זאת שייני אתם, שונה מקרה זה שבא לפני רב נחמן, זה שומה בטעות אבא. דקאה והקיפה מעיקרה, שעוברר שהנזמים לא עבדו כפי שחשבו, אלא היו כל העת בידו של השומר ולא ידע מכך, שאילו ידע לא היה בית דין, נוטלים ממנו את הטרקלין. ולכן טעות הייתה הגבייה הזו של הטרקלין ממנו, ומשיבים אותו לשומר. מה שאין כן בכל אדם שאין לו מעות לשלם, וגובים את נכסיו, ייתכן ששם אין משיבים אותם אליו יותר, אפילו מצא ממון לפרוע בו את חובו ולפדות את הנכסים שכבר ניטלו עמנו בפירונם. שכיוון ששמו אותם בית דין על חובו, הרי זו כמחירה גמורה שאינה חוזרת. וכיוון שאצלנו היה זה שומה בטעות, אף הפירות חוזרים, מה שאין כן בשומה חוזרת מדין שומה הדר שטעמו ומשום הציווי לעשות הישר והטוב, כמובן בגמרא לקמן, שבזה אין הפירות חוזרים, שאם אתה צריך להחזיר את הפירות, אין זה ישר וטוב, שלפעמים שיעור הפירות שאכל כשיעור החוף כולו יותר ממנו. ועוד, שכשהוא מחזיר צריך לכתוב לו שטר מתנה, כאמור לאל בדסת זין עמוד ב', ומוכח שזהו קניין חדש. כך מסביר הריטב"א. מביאה הגמרא מחלוקת אודות משך הזמן שבו אומרים שומה הדר. אמרי נערדה, אמרו חכמי נערדה, שומה הדר אתרי שר ירחי שטה. קרקע שעריכו את שוויה ונטלוה מאדם החייב ממון ונתנו אותה לחברו, על מנת לפרוע בה את חובו, חוזרת עם המלווה אל הלווה עם טרח הלווה והשיג ממון ובא לפדותה, עד חלוף 12 חודשי השנה בלבד ולא אחרי שעובר הזמן הזה. אם עבר הזמן הזה, כבר לא יכול הלווה לפדות את הקרקע במעות שהוא השיג. ואמר המימר, אנא מן הארדה, אנא, אני אומנם מן הארדה, ואף על פי כן סבירה לי דעתי היא, ששומה הדר לעולם. יכול הלווה להשיג כסף ולפדות את השדה שנטלו ממנו? לא רק בתוך שנה אלא לעולם. והלכתה אומרת הגמרא, הלכה היא ששומה הדר לעולם, בטעם הדבר הוא משום שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוק חי, ועשית הישר בהטוב. במעשה ישר בטוב הוא להשיבה לו לעולם, כאשר עלה בידו להשיג מעות כדי פדיונה. דנה הגמרא בכמה אופנים האם אומרים בהם שומה הדר. פשיט הדין פשוט הוא שאם שמו לי וגבו לבעל חוב קרקע של אדם החייב לו, ואז עליו ושמע לבעל חוב דידי, והלך בעל החוב הזה, המלווה, שקיבל את הקרקע עבור מה שחייבים לו, והגבע אותה לאדם שהוא עצמו חייב לו, שיכול בעל הקרקע הראשון לבוא אל זה שהקרקע הגיע אליו ולפדותה ממנו, ואין הוא יכול לומר לו לא ממך קיבלתיה, אלא מזה שהיה חייב לי ממון. זאת משום דאמרין עלי, אומרים אנו לו, לא עדיף את מגרב רדעת תתמיני. אינך עדיף מזה שקיבלת ממנו, שכשם שממנו יכול היה בעל הקרקע הראשון לפדותה, משום ועשית הישר והטוב, אף ממך כך אותו הדין. דין שני, זבנה, אם מחרה בעל החוב ששמו לו את הקרקע, או אורתה, או שמת ועברה הקרקע לרשות יורשיו, ויהבה במתנה או שנתנה במתנה, ודאי הני מעיקר הדת הדאר הנחות ולא בדת הדזוז הנחות, ודאי אילו הקונה, היורש ומקבל המתנה, נכנסו לקרקע על דעת לקבל אותה עצמה את הקרקע, ולא על דעת לקבל את דמיה, ואין זה ישר וטוב לשוב ולא נוטלה מהם. שמה שנוטלים מן הבעל חוב, לפי שאנו אומרים לו שחובך על בעל הקרקע היה חוב דמים, והרי לך הדמים, ותשיב את הקרקע. לא כן אילו שחפצו בקרקע עצמה, שאין לא נוטלה מהם. ואומרים התוספות, דיבור המתחיל זבנה, שלא אומרים מה מחר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו, כיוון שגם הראשון עצמו לא היה חייב להחזיר מן הדין, שהרי הוא אוכל פירות בלא לנקות מן הדמים. ואף שאחר כך מחזיר את הקרקע, אין לנו אומרים שאכל את הפירות עבור ההלוואה, אלא שמשום ועשית ישר בהטוב עליו להחזיר, ועל כך אין אומרים מה מחר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו. דין שלישי, שמו לה לאישה קרקע בחוף שהיו חייבים לה, ואם סיבה, ונישאה והתחתנה, ועברה הקרקע לרשות הבעל, אפילו לא שמה אותה לבעלה בכתובתה שתהיה קרקע זו כנכסי צון ברזל שנחשבים קנויים לבעל, אלא השאיר הקרקע זו לעצמה שתחשב כנכסי מלוג, שהקרן שלה והבעל אוכל פירות. נכסי צון ברזל נקראים אותם נכסי האישה שמביאה לבעל והם שלו, ולכשיגרשנה יחזירם לה כפי שוויים בעת הנישואין, ונקראים כך לפי שהם כצון קשה כברזל שאינו פוחת מדמיו, אז אפילו היא לא שמה אותה לבעלה בכתובתה שתהיה הקרקע זו כנכסי צון ברזל, אלא השאיר את הקרקע זו לעצמה שתחשב כנכסי מלוג שהקרן שלה והבעל אוכל פירות, או שם הוא מינה די אישה, גבו מהאישה בחובה, והיא נסבה והיא ניסה, התחתנה ומתה, בעל בנכסי אשתו לוקח אבי, עשהו חכמים לעולם כלוקח וכקונה ולא כיורש. ועל כן אם שמו לאישה וגבו לקרקע בחובה ומתה, וירש את הקרקע ואחר כך באו לפדותה, אם אינו לא מהדר, אינו צריך להחזיר. שלוקח אינו צריך להחזיר ולהשיב את הקרקע שקנה כאמור בדין הקודם. ואם שמו מהאישה וניסית ומתה וירשה בעלה, ובא להשיב את החוב בדמים וליטול את הקרקע בחזרה, לא מהדרין עליה, הם צריכים להשיבן עלו, ואינו יכול לומר יורש אני ובא לפדות במקומה. אלא הוא נחשב לוקח ואין לו את הזכות הזו. ואירת הגמרא את המקור לכך שהבעל נחשב ללוקח ולא ליורש, דאמר רב יוסי בר חנינה, לקמן בדף צדיבה ועמוד ב' וכן במסכת כתובות בדף נון, ובמסכת בבא קמא בדף פי ח', ובמסכת בבא בתרא בדף נון ובדף קוף למתת, באושה, אליה גל הבית דין הגדול שבירושלים, כאמור במסכת ראש השנה בדף למד א' שגלתה הסנדרין 10 מסעות, והתקינו שם באושה כמה וכמה תקנות, כאמור במסכת כתובות בדף ממתת, אז באושה התקינו חכמים וקבעו שהאישה שמחרה בנכסי מלוג בחיי בעלה, באופן שהבעל ימשיך לאכול פירות ואילו גוף הקרקע יהיה לה לקוחות, שיקבלו הכשתמות ומתה, שהבעל מוציא את הקרקע מיד הלקוחות משום שהחכמים נתנו לו דין לוקח ולא דין יורש, שחזקו את שיעבודו שלא תהיה לו איבה עליה. כך מסבירה שבמסכת בבא קמא בדף פי ח' עמוד ב', שאילו היה נחשב יורש, לא היה יכול להוציא את הקרקע שנמכרה קודם שירש. אבל מאחר שדין לוקח עליו, נחשב כאילו כנעה מיד האישה קודם הלקוחות האחרים. והם הפסידו לעצמם שקנו ממנה, אומר התוספות בדיור המתחיל לוקח. דין רביעים לא שמוע את הקרקע לבעל חוב, לא שמו בית הדין את הקרקע לבעל חוב, אלא אק באיו הלווה עצמו. הלך ונתן לו את הקרקע בחובו למלווה, בלא שיתריכו ללכת לבית הדין, ואמר לו תול קרקע זו בחובך. פליגי בה רבחה ורבינה, נחלקו בזה רבחה ורבינה, האם גם באופן זה אומרים ששומה הדר או לא? האם הלווה יכול להביא כסף ולפדות את הקרקע מיד המלווה או לא? אחד אמר אדרה, אחד אמר חוזרת הקרקע, אם בא הלווה וחפץ לפדותה, ואחד אמר לא אדרה, אינה חוזרת. מבארת הגמרא את העמי המחלוקת, מנדה אמר לו אדרה, אומר שאינה חוזרת, שהלווה לא יכול לפדות את הקרקע במעות צוואר, היי זבינה מעל יאי, דה מדעתה דנפשי אגבי. הלווה עשה זאת מדעתו, והרי זה כמחירה רגילה, שהרי מדעתו מסרה לבעל חוב תמורת חובו, ואין אומרים בזה שומה הדר, שאינו אלא כאשר בית דין גבו את הקרקע עבור בעל החוב. ומאן דאמר הדרה, מי שאומר שהלווה כן יכול לפדות את הקרקע בדמים, סבר לא זבינה מעליהו, דעתו היא שאין זה כמחירה רגילה. היי דאג בה מדעתי ולא אתה לדינה, מחמת כיסוף הוא דאג בה, ומה שמסר הלווה לבעל החוב תמורת חובו, מחמת בושה עשה כן, ולא מפני שחפץ למוכרה לו. מבררת הגמרא מאימתי זמן אכילת הפירות בקרקע שקבעו לו בית דין, ומאימתי אכיל פירי, זה שיקבעו לו קרקע של החייב לו, מאימתי היא קנויה לו לאכול את פירותיה. רבא אמר, ויש גורסים כאן רבא אמר, מחימתיה הדרכת לידי, מעת שהגיע שטר הדרכת לידיו, דהיינו אחר 90 יום מעת שנפסק הדין, כותבים בית דין לתובע שטר שבכל מקום שימצא את נכסי הלווה, יוכל לקחתם ומוסרים לו את השטר הזה, ומאותה עת יכול הוא המלווה לאכול פירות של קרקע שימצא. אביי אמר, עידיו בחתומה וזכין לו, העידים החותמים על שטר הדרכת זוכים לו בשטר הזה, אף קודם שהגיע לידיו, על כן מעת שחתמו, יכול הוא לאכול פירות. רבא אמר, מכי שלימו ימי הכרזת, אחרי שתמו ימי הכרזה, אוכלו את הפירות ולא לפני כן. שאף אחר שבא שטר הדרכת לידיו, עליו לחפש את נכסיו של הלווה, ואחר כך עליו לבוא לבית דין ומכריזים עליה, על הקרקע שהיא עומדת למחירה ומוכרים אותה לכל המרבה במחיר, ונותנים אדמים למלווה. ואם הוא זה שמרבה במחיר יותר ממה ששמעו האחרים, זוכה באחר שנשלמו ימי ההכרזה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף ל"ה עמוד ב'. המשנה עוסקת באופן שמזכיר פרה, השאילה לאדם אחר, מהם דיני הסוחר והשואל כלפי הבעלים? אומרת המשנה, סוחר פרה מחברו והשאילה לאחר שהשתמש בה בימי שכירותה, ומתה כדרכה ברשות השואל, ישבע הסוחר למזכיר שמתה כדרכה ויפטר כדין סוחר הפטור על אונס. והשואל החייב באונסים, ישלם לסוחר את הפרה ששכר עמנו. אמר רבי יוסי, כיצד עלה, כיצד הסוחר עושה סחורה בפרתו של חברו, שכמן שאין הפרה שלו, הייתכן שישהילה וירוויח על כך? אלא תחזור פרה לבעלים שישלם השואל למזכיר. ובביור דעת רבי יוסי כותבים התוספות בדיבור המתחיל תחזור, שאין לומר שטעמו הוא משום שאומר המזכיר לסוחר פרתי גבח, כיוון שקיבל דמיה מהשואל, משום שלקמן בדף צדיבה ועמוד ב' מוכח שגם באופן שהשאלה הייתה בבעלים והשואל פטור ואינו משלם, גם כן משלם הסוחר למזכיר. אלא הטעם של רבי יוסי הוא משום שאומר המזכיר לסוחר, דל ענת ודל שבועתך ואנה משתעין הדינה בעדי שואל, תסיר את שבועתך ואת עצמך מכאן ואני ידון אל מול השואל. ועוד כותבים התוספות, שאפילו אם יש לסוחר עדים שמתה כדרכה שאז אינו צריך להישבע, יכול המזכיר לומר לסוחר שהוא פותרו מהבאת עדים. ולפי הביור הזה, אם היה מזכיר במקום וראה שמתה כדרכה, בזה יודע רבי יוסי שהשואל ישלם לסוחר, ולא לבעלי, משום שאז ודאי שקנה את הפרה. ולשון הראש בטעמו של רבי יוסי הוא שהסוחר כאילו ישאילו בשליחות המזכיר. זה המשנה שלנו, בדף למדי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את טעמם של חכמים. אמר לי רבי דיבר רבין לאביי, מכדי הרי הסוחר במאי קני לאי פרה, במאי הוא קונה את הפרה, בשבוע שהוא נשבע למזכיר שמתה כדרכה, ואם כן קשה, נעים עלי, אומר לו מזכיר לסוחר, דל ענת ודל שבועתך, ואנה משתעין הדינה, בעדי שואל, איני צריך לך ולשבועתך, ואלך ודיין עם השואל, החיה באונסין, וישלם לי את פרתי. והיינו, שהשואל הוא שומר גם של הבעלים, ורק לגבי מה שיש בחיובו יותר ממה שנתחייב הסוחר, כגון באונסין, בזה הוא שומר של הסוחר בלבד. ואם כן שיאמר לו המזכיר לסוחר שהוא פותרו מלהישבע ונמצא שעדיין הוא מחויב לו, שכל עוד שלא נשבע, הוא מחויב בכל, ואז יוכל לתבוע את השואל שבינתיים כל עוד שלא נשבע הסוחר, שנחשב שומר של הבעלים. כך מסביר הקהילות יעקב את שאלת הגמרא. אמר לישיב הבאי לרבי דיבר רבין, מי סבר את אם סבור אתה שהסוחר בשבועה הוא דקקן אלי? הוא קונה את הפרה הזו בשבועה, הרי משת מיטה הוא דקני, ושבועה זו שנשבע אינה אלא כדי להפיס את דעתו של בעל הבית, שלא יאמר פשט הבא. דנה הגמרא באופנים נוספים של סוחר שישאיל ושואל שיזכיר. אמר רבי זעירה, פעמים שהבעלים משלמים כמה פרות לסוחר, והדברים הללו הם לשיטת חכמים ולא לשיטת רבי יוסי שהלכה כמותו, והם יהיו שייכים גם בדעת רבי יוסי, אילו נתן לו רשות להשאילה לדעתו. אז אמר רבי זעירא, פעמים שהבעלים משלמים כמה פרות לסוחר, איך ידע מי כיצד ייתכן הדבר באופן זה שהסוחר אגרא מיני שכר מהבעלים את הפרה למאה יומי, למאה ימים ועד הרשאי למיני, וחזר הבעלים ושאל את הפרה מהסוחר לתשעין יומי, שאחר שהשתמש בה בתשעים הימים ישיבנה לסוחר לעבוד בה עוד 10 ימים, ושוב הדר ושוב חזר הסוחר ואגרא מיני ושכרה מהבעלים לתמנן יומי ל-80 יום, ועד הרשאי למיני וחזר הבעלים ושאלה מהסוחר ל-70 יומי, ל-70 ימים שלאחריהם ישיבם לסוחר ל-10 ימים עד תום הסחירות השנייה. ומתה הפרה בתוך 70 ימי שאלתה השנייה, ובזה הדין שמשלמים הבעלים כמה פירות לסוחר. משום דעה כל שאלה ושאלה מחייב חד הפרה. על כל שאלה ושאלה מחויבים הבעלים פרה אחת לסוחר. ועוד שתי פרות להשלים בכל אחת מהן 10 ימים שנותרו לסוחר לעשות בהן ימי סחירותו העודפים על ימי השאלה של הבעלים. וההסבר הוא כך, בראשונה שכר את הפרה ל-100 ימים, אילו הייתה מתה אז, היה הסוחר פטור כיוון שאינו חייב באונסין. באו הבעלים ושאלו ממנו ל-90 יום, אז אילו מתה הפרה באילו הימים, היו הבעלים חייבים פרה לסוחר, כדין האמור במשנה שמי ששאל פרה מסוחר ומתה, חייב הוא לשלם לו, ואין חילוק בין אם השואל היה הבעלים או אדם אחר. ומלבד הפרה שחייבים הבעלים מפני חיוב שאלה, הם חייבים פרה נוספת לסוחר להשלים בה את 10 הימים של הסחירות שעודפים על הימים שהשילה להם. חזר הסוחר בשכר את הפרה מהבעלים ל-80 יום. אילו הייתה מתה הפרה באותם ימים, היה הסוחר נשבע לבעלים שמתה אצלו, והבעלים היו משלמים לו פרה מכיוון ששואלים הם. ועוד היו צריכים להעמיד לו פרה לסיים את ימי הסחירות הראשונים שעודפים על ימי שאלתם. חזרו הבעלים ושאלו ממנו ל-70 יום ומתה. הרי הם חייבים לסוחר שתי פרות, מפני שנתחייבו עליה פעמיים בחיוב אונסין, מחמת שתי השאלות ששאלו. ועוד חייבים לסוחר שתי פרות, האחת עבור השלמת 10 הימים, שאחר השאלה הראשונה שהייתה ל-90 יום, עד תום הסחירות הראשונה, ואחרת להשלמת הימים שאחר השאלה השנייה, שהייתה ל-80 יום עד תום הסחירות השנייה. אמר לרבך מדיפתי לרבינה, מכדי אחד הפרה היא, הרי אין זו אלא פרה אחת בלבד. אילה ואפקה שנכנסה ויצא, אפקה מסחירות ואילה לשאלה, אפקה משאלה ואילה לסחירות. יצא מסחירות ונכנסה לשאלה, יצא משאלה ונכנסה לסחירות, ואם כן ישלם לו פרה אחת עבור שתי השאלות, ועוד פרה אחת לעשות במלאכה ל-20 יום. אמר לרבינה לרבך מדיפתי, ומאיתה לפרה בעינה דנימה לאחי, האם הפרה קיימת שנאמר כך? אילו הייתה הפרה קיימת, היה פטור לגמרי, אלא שהיה צריך לתת לו אותה, לעשות בה את ה-20 ימים. אבל עכשיו שאינה קיימת, אינו תובע אל התשלומים, וכיוון שיש לו עליו שתי תביעות, ישלם 2. מר ברבשי אמר, אין לו לסוחר עליהן אלא שתי פרות בלבד, וכפי טענת רבך מדיפתי שנותן הבעלים לסוחר, חד עד שאלה, פרה אחת שנתחייב לו ביותו שואל שחייב באונסין, וחד עד סחירות ופרה אחת עבור שתי הסחירויות שיעשה במלאכה 20 יום. וטעם הדבר הוא, שום שאלה אחת היא ושום סחירות אחת היא, שם שאלה אחת היא ושם סחירות אחת היא, שכיוון שפרה אחת היא, אלא ששאלה שתי פעמים, חייב עליה פעם אחת בלבד, וכן על הסחירות אין לו לתת על הפרה אחת ל-20 יום. דשאלה, את הפרה שבאה עבור השאלה, קני לגמרי, קנה הסוחר לגמרי והיא שלו, ואת הפרה דסחירות, עבד בה ימי סחירות, יעשה בה את יתרת ימי סחירותו, ומהדר ללמרה, ויחזירנה לבעליה עליה. מתארת הגמרא חיובים שונים של שבועה, העשויים לקרות באופן האמור במשנתנו, שהסוחר ישאיל לאדם אחר. אמר רבי ירמי, הפעמים ששניהם הסוחר והשואל, מחויבים בקורבן חטאת שחייב בו מי שנשבע לשקר ולא שכפר בשבועה זו ממון לחברו, וזה באופן ששניהם נשבעו לשקר אבל לא כפרו ממון. פעמים ששניהם כשנשבעים חייבים באשם, קורבן אשם גזילות, שחייב בו מי שנשבע לשקר ונפטר על ידי שבועתו מחיוב ממון. מי שנתבע ממון וכפר בו ונשבע על כפירתו והודה ששיקר, חייב לשלם קרן וחומש ואשם, והאשם הוא אשם גזילות, שהוא איל שמחירו 2 שקלים שנאמר בספר ויקרא, פרק אי פסוק ט' ונפש כי תימל מעל וחטא בשגגה מקודשי השם, והביא את אשמו להשם איל תמים מנצון בערכך כסף שקלים בשקל הקודש להשם. פעמים שהסוחר בחטאת והשואל באשם, פעמים שהסוחר באשם והשואל בחטאת. מקדימה הגמרא לבאר עם מתי חייב אשם ועם מתי חייב קורבן חטאת. מבאר את הגמרא הכיצד, על איזו שבועה, חייבה אותו התורה קורבן אשם, ועל איזה חייבה התורה קורבן חטאת? מבארת הגמרא, כפירת ממון, שבועת שקר שנפטר על ידה מחיוב ממון, מחייבת קורבן אשם. ואילו שבועת ביטוי שפתיים לחוט שאין בה כפירת ממון, מחייבת קורבן חטאת. ונקראת שבועת ביטוי, משום שמקורה בפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק ד', או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים. ועל כן כשנשבעו שניהם לשקר ולא כפרו ממון, חייבים שניהם קורבן חטאת, וכשנשבעו לשקר וכפרו ממון, חייבים שניהם אשם. ויש שרק אחד מהם נשבע לשקר וכפר ממון בשבועתו, והשני נשבע בלא שכפר, ואז חייב האחד אשם והשני חטאת. מפרשת הגמרא את אופני החיוב בהרחבה. פעמים ששניהם בחטאת כיצד, כגון שמתה הפרה כדרכה, ואמרו שניהם שנאנסה על ידי ליסטים, ונשבעו שניהם על כך. הסוחר בכדי להיפטר, והשואל אף שחייב באונסין, חייבו חכמים שבועה שאין הפיקדון ברשותו. בכדי להוציא מן החשש שמחזיק החפץ אצלו, הוא מעוניין לשלם עליו משום שנתן עיניו בה, מצחן בעיניו החפץ ורוצה להשאירו אצלו, או כדברי רבון הלאל בדף למדלת עמוד ב'. לכן הסוחר דה בין כך ובין כך מפטר פטור, בין אם היה מודע לאמת ונשבע שמתה כדרכה, ובין כשנשבע לשקר שנאנסה, הרי הוא פטור מתשלומים שהרי אינו חייב בשניהם, ונמצא שאין בשבועתו זאת כפירת ממון ואינה אלא שבועת ביטוי לשקר, אז הוא מתחייב בקורבן חטאת, והשואל דה בין כך ובין כך חיוב ומחייב בתשלומים, נמצא שאף הוא לא כפר ממון במה שנשבע על שקר, והרי זה כשבועת ביטוי, הוא מחויב גם הוא בחטאת. פעמים ששניהם באשם כיצד, כגון שנגנבה הפרה ואמרו שניהם מתה מחמת מלאכה ונשבעו לשקר, לתרוויו ככפרי ממונה דעמי חייבי וכפטרי נפשיו, ששניהם כפרו ממון שלולי השבועה היו משלמים, השואל לסוחר והסוחר לבעלים, ועל ידי השבועה פטרו עצמם, שהרי שניהם חייבים בגניבה ופטורים אם מתה מחמת מלאכה, ועל כן חייבים הם קורבן אשם, כדין הכופר ממון בשבועה. המקרה של סוחר בחטאת ושואל באשם כיצד, כגון שמתה הפרה כדרכה, ואם היו מודים שניהם על האמת, היה הסוחר נפטר והשואל היה חייב. ואמרו שניהם מתה מחמת מלאכה ונשבעו לשקר, הסוחר, דבין כך ובין כך מפטר פטור, מתשלומים שהרי פטור בין אם מתה כדרכה ובין אם מתה מחמת מלאכה, ונמצא שלא עילה השבועה לפוטרו מממון והרי זה שבועת ביטוי, חייב בחטאת, חייב קורבן חטאת, ואילו השואל דמחייב במתה כדרכה, וכפטר נפשי ופטר עצמו באומרו שמתה מחמת מלאכה, חייב באשם, חייב בקורבן אשם, שהרי כפר ממון בשבועתו. סוחר באשם ושואל בחטאת כיצד, כגון שנגנבה הפרה, ואמרו שניהם שמתה כדרכה ונשבעו לשקר, הסוחר שדינו הוא דמחייב בגניבה ואבידה, וכפטר נפשי ופטר עצמו במה שאמר שמתה כדרכה, חייב באשם, שהרי כפר ממון בשבועתו. ולכמן בדפי עמוד ב' תהיה מחלוקת בדבר, עם סוחר כשומר שכר או כשומר חינם. ומסתימת הגמרא מוכח, שההלכה היא שסוחר כשומר שכר, כך תוספות בדיבור המתחיל, סוחר דמחייב בגניבה ואבידה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולא השואל דבין כך ובין כך חיוב ומחייב, אינו נפטר לא במתה כדרכה ולא בנגנבה, חייב בחטאת. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן, מה משמיענו רבי ירמיה בחכר? זו משנה מפורשת במסכת שבועות בדף ממצאת עמוד ב', שכל המשנה בשבוע מחובה לחובה ומפטור לפטור ומפטור לחובה, פטור מקורבן אשם, וכל המשנה מחובה לפטור חייב. מיישבת הגמרא, דברי רבי ירמיה באו להפוק להוציא מדעתו של רבי ימי. דאמר רבי ימי, כל שבוע שהדיינים משביעים אותה, אין חייבים עליה משום שבועת ביטוי, שנאמר בפרשת קורבן שבוע בספר ויקרא פרק ה' פסוק ד', או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים, ויש לדרוש כי תשבע מעצמה, ולכן מי שחייבו בידין להישבע ונשבע לשקר, אינו חייב קורבן חטאת. וכמה שמלן, בא רבי ירמיה להשמיע לנו שאין הדין כך, אלא גם מי שישבעו בידין חייב קורבן חטאת, הוא דלא כרבי ימי. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל להפוקי, וכן יש לומר שבא להוציא מדעת שמואל, שאמר במסכת שבועות בדף חפי עמוד א', שאין שבועה נחשבת שבועת ביטוי, אלא אם כן יכולה היא להאמר גם בלשון עתיד. וכאן שנשבע שנאנסה, אינו מתחייב לשיטת שמואל, כיוון שאין יכול להישבע שתאנס. דנה הגמרא על מסירת פיקדון משומר לשומר הנזכר במשנה, אם מותר הדבר ומה הם החיובים הבאים מחמת כך. איתמר אומרת הגמרא, נאמר שומר שמסר את הפיקדון לשומר אחר והראה לבהמה נזק, כגון שמתה או נגנבה וכדומה. רב אמר, פטור השומר הראשון מכל מה שהיה נפטר אילו היה קורה הדבר אצלו. ורבי יוחנן אמר, חייב השומר הראשון אפילו נאנסה אצל השני. ולגבי אישר חיוביו של השומר הראשון לשיטת רב, מצינו שלוש שיטות. א', יש אומרים שהשומר הראשון נפטר מכל מה שהיה חייב השומר השני, הוא כגון שומר שכר שמסר לשומר חינם, שפטור השומר הראשון על פשיעה שאותה ישלם השומר השני, ואפילו הלך למדינת הים לא ישלם השומר הראשון לפי שהעמיד אחר במקומו. ומה שנאמר אצלנו במשנה שהשואל משלם לסוחר, אין זה אלא כאשר הסוחר חפץ בכך. וחייב רק על גניבה ועבידה, כך היא שיטת הרמב"ן ועוד ראשונים, והיינו שלגבי פשיעה נסתלק השומר הראשון ואין עליו דיני שמירה עוד. שיטה שנייה, יש אומרים שהשומר הראשון אינו נפטר כלל, אלא רק שאינו מתחייב במה שמסר לאחר, אבל כשיש דבר ששניהם חייבים בו, גם הוא חייב בו. וזוהי שיטת רבינותם לקמן בדף מבית עמוד א' בתוספות דיבור המתחיל כל. שאם אין לשני לשלם, משלם הראשון, והיינו שלשיטתו אין הראשון מסתלק כלל, אלא שיכול להעמיד את תשלומי השני במקום תשלומיו. בשיטה נוספת הובא בראשונים שהשומר הראשון נפטר אף ממה שאין השומר השני מחויב. כך מביא הריטב"א בשם ישו פירשו, והוא דוחה את דבריהם שאם כן נמצא ששומר שכר יכול לחזור משמירתו ולעשות שומר חינם. אני שואל את השאלה, מי פטרו ומי מחל לו? אז אם כן נאמר שומר שמסר את הפיקדון לשומר אחר והראה לבהמה נזק כגון שמתה או נגנבה וכדומה, רב אמר פטור השומר הראשון מכל מה שהיה נפטר אילו היה דבר קורה אצלו, ורבי יוחנן אמר חייב השומר הראשון אפילו נאנסה אצל השני. אמר אביי לטעמי לשיטתו של רב, לא מבעיה, אין צריך לומר ששומר חינם שמסר לשומר שכר, פטור, אם נאנסה אצל השני, ואין זו פשיעה שמסרה לאחר, דעלויי אילה לשמירתו. שהרי הוסיף על שמירתו, לפי ששומר חינם אינו מוסר נפשו כל כך לשמירת הפיקדון, כיוון שאינו מתחייב, כי אם בפשיעה. ואילו שומר שכר מוסר נפשו יותר על שמירת החפץ, כיוון שהוא חייב גם בגניבה ועבדה. אלא אפילו שומר שכר שמסר לשומר חינם דגרו יגרה לשמירתו, שהפחית משמירת החפץ בכך שמסרה לשומר חינם. אף על פי כן פטור השומר הראשון אם נאנסה אצל השני. מה היא טעמה? מה הטעם לכך? דהה שהרי מסרה השומר לבין דעת, ומשום כך אין בכך פשיעה לחייבו גם באונס. אומרים התוספות, בדיבור המתחיל רב אמר פטור, ואינו סובר את מה שאמר רבי יוחנן להלן שיכולים הבעלים לומר, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, ולמרות שנאמר במשנה במסכת גיטין בדף חפתת עמוד א', שמשלח שליח ליטול חפץ מאישה, לא ישלחנו ביד אחר, דהיינו שאין לו לעשות כך, אבל אין הכוונה שיתחייב על כך. ולטעמי דה רבי יוחנן ולשיטתו של רבי יוחנן לא מבעיה, אין צריך לומר בשומר שכר שמסר לשומר חינם שחייב אם נאנסה אצל השומר השני, דגרו אגרה לשמירתו, שהרי הפחית בשמירתו, אלא אפילו שומר חינם שמסר לשומר שכר, דהיו לי, אילה לשמירתו, ששמירת החפץ מעולה יותר, חייב השומר הראשון אם נאנסה אצל השני, והטעם לכך משום דאמר לה, המפקיד לשומר הראשון, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, ולא היה לך למוסרו לו ופשיעה היא. וטעם חיובו הוא משום שנחשב כאילו פרש לו, שאם ישנה מדעתו שיתחייב בכל הנס שיש מקום לתלותו בשינוי הזה, ועל כן אם מתה בבית השומר השני, יש לתלות שהבל אותו בית הרגע, ושמה אם הייתה בבית השומר הראשון לא הייתה מתה, שהבל ביתו בריא, אבל היא מתה אצל השני על ידי אונס שהיה לו לקרות גם אצל הראשון פטור, אף שעצם המסירה הייתה פשיעה מצידו. ולפי זה אם פשע בשמירתה ומתה באופן שאין לתלות כלל בפשיעה פטור, וכגון אם לא נעל בפני הקראוי, אבל לא יצא ומתה שם במקום, שאין המיטה שייכת לפשיעה כלל. בשני דינים אלו שאם פשע בה תולים כל האונסים בפשיעה זו. ושאף אם פשע, אם אין האונסים תלויים בפשיעה פטור עליהם, אינם תלויים במחלוקת מתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב או פטור, וגם למאן דאמר חייב אינו חייב, אלא אם ייתכן שלולי הפשיעה לא היה קורה האונס. ואפילו למאן דאמר פטור אינו פטור, אלא אם לא התחיל האונס מיד בשעת הפשיעה. אבל כאן אנחנו אומרים שמיד שבא לבית השומר השני, החלה הזיקה, הבל המקום. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. ואילו הרשב"א כתב שטעם החיוב הוא משום שכיוון שהוציאה מרשותו דינו כגזלן, ולפי זה אין הדברים אמורים אלא במסר לאחר ולא בכל פשיעה. מביא רב חיסדה את המקור לדין הנאמר בשם רב. אמר רב חיסדה, הדה רב מה שאמרו בשם רב ששומר שנסר לשומר פטור לה בפירוש יתמר אלא מכללה. לא אמר זאת רב בפירוש אלא למדו זאת מתוך דבריו, שהיה מעשה דאו גיני, היו גננים דכל יומה ומפקדים הריו גבה, דאי סבתא. שבכל יום היו מפקידים את המעדרים שלהם אצל סקנה אחת. יום אחד הפקידינו לגבי אחד מיני, יום אחד שינוי ממנהגם. והפקידו אצל אחד מהם, שמע קלה באילולה נפק אזל. אותו גנן שנתמנה לשומר שמע כל חתונה. יצא והלך, וכיוון שלא רצה להניח את המעדרים ללא שמירה, על כן הפקידינו לגבה, דאי סבתא, הפקיד את המעדרים בידי הסקנה שאצלה היו מניחים אותם תמיד. עד האזל ועד האי גנוב מראיו, עד שהלך וחזר לקחתם, נגנבו המעדרים מבית הסקנה. עתה לקמי דרב, ופטרי, בא אותו שומר לפני רב לשואלו מה דינו, ופטרו, משום ששומר חינם הוא ופטור על גניבה, ולא חייבו בטענה שפשע במה שמסרם לה. מנדחזה, אחד מן התלמידים שהיה נוכח ושמע מפיו של רב שפטור הגנן, סבר שטעמו של רב משום שלדעתו שומר שמסר לשומר פטור. ולא היא, אבל אין זה כך. שייני אתם שונה אותו מקרה שדווקא בו סבר רב שיש לפוטרו, כיוון דכל יום הנמי אינו גופה יהיו גבה, דאי סבתא, אב הוא מפקדי להו. שהרי גם בשאר הימים היו הם עצמם מפקידים אצלה את המעדרים, ולכן אין הם יכולים לטעון שלא היה לו להפקיד אצלה. והוא הדין, שאין יכולים לומר אתה נאמן לנו בשבועה ואין הסקנה נאמנת לנו, שהרי בכל יום היו מפקידים אצלה ובוודאי הייתה נאמנת להם, אומר הריטב"א. ויהיה גמרא קושיה שיקשו על דברי רבי יוחנן ממשנתנו. יתיב רבי עמי, ישב רבי עמי וכאמר לה להשמעת, ושנה את השמועה שאמר רבי יוחנן רבו בדין שומר שמסר לשומר. הייתי ויקשה לו רבי אבא בר ממל לרבי עמי ממשנתנו. הסוחר פרה מחברו והשילה לאחר ומתה כדרכה, ישבה הסוחר שמתה כדרכה והשואל משלם לסוחר. ואם מיתה ואם היה הדין כדברי רבי יוחנן ששומר שמסר לשומר חייב באונסין, מדוע נפטר הסוחר בשבועתו שמתה באונס? לאמא לי אמר לו המזכיר, לא היה לך למוסרה לו, משום שאין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. אמר לי, ישיב רבי עמי אחא במאי עסקינן, כאן במשנה מדובר, ושנתנו לו הבעלים רשות להשאיל, ובזה אף רבי יוחנן מודה שאינו חייב באונסין. שואלת הגמרא, יחי אם כך שנתנו לו הבעלים רשות להשאיל, הרי לבעלים באי לשלומי, על השואל לשלם לבעלים, שהרי נחשב הדבר כאילו היה הסוחר שליח הבעלים להשאיל לו, ואין השואל שומר של הסוחר, אל השומר של הבעלים. מיישבת הגמרא, כאן המדובר, ואמרו לי הבעלים לסוחר, תוכל להשילם לאחר לדעתך, כלומר, אם תרצה להשאילה לו, אין לנו מקפידים בכך, ולכן עכשיו השואל כשומר של הסוחר בלבד ולא של הבעלים. ומכל מקום אין הבעלים יכולים לומר, אין רצוננו שיהיה פיקדון בידו, שהרי ירשו לכך. מקשה רמי ברחמה קושייה נוספת על דברי רבי יוחנן מהמשנה לקמן בדף מבית עמוד א'. מה תברא מברחמה המפקיד מעות אצל חברו, והשומר צררן בסודרו והפשילן לאחוריו באופן שניתן לגונבן הימנו, ואכן נגנבו, או שמסרן לבנו וביתו הקטנים שישמרו ונעל בפניהם שלא ייצאו החוצה ויאבדו את המעות, אלא שלא נעל כראוי ויכולים לצאת ולאבדן, ועבדו המעות חייב. ואף שהוא שומר חינם ופטור בגניבה ועבדה, מכל מקום כאן חייב, כיוון שלא שמר כדרך השומרים בפשיעי. מדייק את הגמרא משמע במשנה דתם, שהוא חייב משום דקטנים היו אלו שמסר להם. הגדולים, אבל אם היו גדולים שהם בני דעת ויודעים לשמור פטור. וקשה, המי, למה ייפטר? נעים עלי, הרי יכול המפקיד לומר לו, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. וכדברי רבי יוחנן, שמטעם זה מתחייב אפילו באונסין. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, כל המפקיד פקדון אצל חברו, על דעת שהנפקד מוסרו, השומר מוסרו גם לאשתו ובניו הגדולים הוא מפקיד. ואין הוא יכול לומר, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, ולכן אין הנפקד חייב כאשר מסרם לבניו הגדולים ועבדו המעות. ורבינו תם לקמן בדף מבית עמוד בית, בתוספות דיבור המתחיל כל כותבים, שאם אין לאשתו ובניו לשלם, משלם השומר, והוא מוכיח כדבריו מסברה, שאם לא כן, כל מה שהופקד אצל בעל הבית, תבוא אשתו ותאכל ותיפטר. דיילו הריטב"א כתב שהמפקיד צריך להתנות שלא ימסור השומר לאשתו ובניו, אם לא יתנה, וסתם ולא פירש. רצה בעצם שינזקו נכסיו. מביאה הגמרא הוכחה לביור הזה, אמרי נערדאי די קנמי, יש לדייק כן גם מדברי המשנה של גדולים אחרים אסור לו למסור את הפיקדון, דקטני נאמר במשנה, או שמסרן לבנו וביתו הקטנים חייב, ויש לדייק, אבל אם מסרם לבנו ולביתו הגדולים פטור, מכלל מוכח מכאן, דהי מסר לאחרים שאינם בניו, לא שנה גדולים ולא שנה קטנים, חייב, בין אם הם גדולים בין אם הם קטנים, חייב, דהי אם כן, שהחילוק בין גדולים לקטנים לא נאמר דווקא בבניו, ליטני קטנים סתם, הייתה המשנה שונה קטנים סתם בלא התוספת לבנו וביתו, ואנחנו נלמד שאם מסר לגדולים פטור, מתוספת הלשון לבנו וביתו מוכח, שרק לבניו הגדולים יכולים למסור ולא לאחרים, שמה מינה אכן מוכח כך. ולכאורה מעטה קשה על רב שלדעתו שומר שמסר לשומר פטור, ואם כן מדוע הוזכרו במשנה בנו וביתו דווקא? מיישבים התוספות בדיבור המתחיל, דהים כן, שנקטה המשנה בנו וביתו הקטנים ללמד, שלמרות שהרגילות היא למסור את חפציו אף לבניו הקטנים מכל מקום, אין אנו אומרים שגם על דעתם הוא מפקיד. ועוד כותבים התוספות שכתבה ככה משנה, ללמדנו שלבניו הגדולים מותר למסור לכתחילה, אף שלשאר גדולים שאינם בניו אסור למסור לכתחילה, למרות שאינו מתחייב אם קרה אונס. אילו רבי יוחנן כתב, שכיוון שנערדאי הוכיחו כך מהמשנה כך ההלכה, והיינו כדעת רבי יוחנן וכפירושה של הבאי. מביאה הגמרא את דעת רבא במחלוקת הזו. אמר רבא, הלכת ההלכה היא ששומר שמסר לשומר חייב אפילו אם נאנס הפיקדון אצל השני. לא מבאי האם צורך לומר בשומר שכר שמסר לשומר חינם שחייב בכך דגרו הגרה לשמירתו שרי הפחית משמירתו, אלא אפילו שומר חינם שמסר לשומר שכר חייב אם נאנסה אצל השומר השני. מה איתם? מה הטעם לכך? דאמר לי המפקיד לשומר הראשון, את מהמת לי בשבועה, היאך לא מהמת לי בשבועה. איני מאמין אלא לך ולא לזה שמסרת לו, ולכן אפילו אם ישבה לי, חושש שאני שמה נשבע לשקר, ועדיין היא אצלו, שאכלה או שפשה בה. וכיוון שאין אתה יודע מה הרע לה, עליך לשלם כדין שומר שאני יכול להישבע שהוא חייב. ולפי זה, אם יש עדים מה הרע, או שהבעלים היו שם וראו, אינו מתחייב. וזה ההבדל להלכה בין טעמו של רבא לטעמו של רבי יוחנן שאמר רביי, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. שבאופנים האמורים אינו מתחייב לטעמו של רבא, משום שאין צורך להאמין לו בשבועה. אבל הטעם שאין רצונו שיהיה פקדוני ביד אחר, חייב, כך אומר הריטב"א. וטעם חיובו מבואר בשולחן ערוכו של משפט סימן עין ב', סעיף למד, מתוך שאינו יכול להישבע, משלם. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית לתלמוד תורתנו בדף למד ה' במסכת בבא מציע עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, נפקד שאינו מוצא את הפיקדון, מה הדין? שאלה שנייה, מתי הכפל הבעלים אף כשהשומר שילם? שאלה שלישית, חפץ שעבד ושילם השומר מתייקר החפץ ונמצא, מי מרוויח את היוקר? שאלה רביעית, עד מתי יכול בעל חוב לגבות את מה שגבו ממנו? שאלה חמישית, בעל חוב שגבה קרקע ונתנה במתנה, אם יכול הלווה לפדותה ממקבל המתנה? והשאלה האחרונה, דף למדי, סוחר שישאיל פיקדון ונאנס, מה הדין לרבי יוסי ומדוע? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדפנו היומי על דף למדי במסכת בבא מציע. אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפנו היומי מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום, ובסייעת הדשמיה בקצב הזה, מסיימים את 16 משניות בשש שנים. סמוך ונראה בעזרת השם ובישועתו לסיום השס בדפינו היומי. בעזרת השם ובישועתו ערב חג השבועות תשפ"ז. השתבח שמו הגדול עד. יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיאלצו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם.
ויבואו למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת נדרים בפרק החותם את המסכת, פרק י' א', משנה ח'. משנה זו אינה עוסקת בדיני הפרת נדרים על ידי האב או הבעל כשאר המשניות בפרק הזה, אלא בעניין המדיר את חברו מנכסיו, באיזה אופן רשאי המדיר לתת מתנה לאשתו של המודר. אומרת המשנה, המודר הנאה מחותנו, כגון שחותנו אסר עליו ליהנות מנכסיו, והוא החותן רוצה לתת לביתו מעות שתהנה מהם מבלי שיזכה בהן בעלה, כיצד יעשה? אומר לה, הרי המעות האלה נתונים לך במתנה, ובלבד שלא יהיה בעלך רשות בהם, שבעלך לא יזכה בהם, וגם את לא תזכה בהם לגמרי, אלא הם שלך רק כדי לקנות בהם מה שאת נושאת ונותת בפיך, דהיינו מזונות לצורכך בלבד. באופן כזה אין הבעל זוכה במה שקיבלה אשתו, ולפיכך רשאי האב לתת מתנה כזו לביתו. מסכת נדרים, פרק י' משנה ט'. חוזרת המשנה לדון בדיני הפרה, כתוב בתורה, ונדר אלמנה הוא גירושה וגומר יקום עליה. כלומר, שאין הנדר ניתן להפרה. כיצד, באיזה מקרה מדובר כאן, כגון אלמנה או גרושה שאמרה, הרי נזירה לאחר 30 יום, אף על פי שניסית לאדם אחר בתוך 30 יום משעה שנדרה, ונמצא שבשעה שחל הנדר הייתה נשואה לו, מכל מקום אינו יכול להפר את נדרה, והפסוק מלמדנו שהזמן הקובע לעניין כוח ההפרה הוא זמן אמירת הנדר. ובאותה שעה הוא עדיין לא היה בעלה. אישה שנדרה והיא הייתה באותה שעה ברשות הבעל, כלומר נשואה לו, הבעל מפר לה, אפילו אם לא יהיה בעלה בשעה שהנדר יחול. כיצד אם אמרה, הרי נזירה לאחר 30 והפר לה בעלה, אף על פי שנתלמנה ונתגרשה בתוך 30 יום מיום שנדרה, ונמצא שבשעת חלות הנדר כבר אינו בעלה, מכל מקום הרי זה מופר, כי שעת אמירת הנדר היא השעה הקובעת לעניין זה, והרי באותה שעה הוא היה בעלה. הלכה נוספת, ואישה נשואה שנדרה ואחר כך נתגרשה, נדרה בו ביום ונתגרשה בו ביום והחזירה בעלה בו ביום, אינו יכול להפר את הנדר שנדרה בשעה שהייתה אשתו בפעם הראשונה, אף על פי שגם עתה היא אשתו, משום שיצא מרשות בעלה לרשות עצמה, בין הנדר להפרתו. זה הכלל. כל שיצאת האישה לרשות עצמה אפילו לשעה אחת, בעלה אינו יכול להפר את הנדרים שנדרה קודם לכן. זו המשנה שלנו, המשנה היומית, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, היום הזה, יום רביעי בשבוע. חף ד' באדר שני תשפ"ד ד', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, על דף למד ה' במסכת בבא מציע. ישתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף אבו נאור מעלה בכל מיני דמיתם, מחר יום חמישי, חף ה' באדר שני תשפ"ד ד', ונלמד דף למד ו' במסכת בבא מציע. ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות כבימים ההם בזמן הזה. בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וששון ועיקר וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה. חלכם לא ראית, חי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.